טוב. כן, אנחנו פסקה וב. זרעונים, כותרת שלה למלחמת הדעות והאמונות. כנס ישר לעניין, תכף נראה לאיפה לוקח אותנו הרב בעניין הזה. משתומים הם הרעיונות, משתוממים, מפני שטף הדעות הזרות הארוכות ושוטפות. בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיטה. המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם על ידי ברור גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. כן? אז אומר הרב, שוב דברים שהוא ככה רואה כמובן בדור שלו, בתקופה שלו, יש שטף של דעות זרות, יהודים מגיעים לכל מיני מקומות בעולם, עם כל מיני רעיונות, שחלקם מאוד מאוד זרות, זה לא עבודות זרות, הכוונה דווקא כמו עבודה זרה של פעם, אלא סוג של עבודה זרה מבחינת התפיסה. והוא גם מתאר פה שזה מעוות את הדרכים, לוקח לבבות רבים, כן, זה ממש מה שהיה, רואים שככה הרבה אנשים, ככה מה שנקרא נתפסים, וממש מתלהבים מכל מיני הוגי דעות, שמביאים ככה כל מיני תפיסות חדשות, שבחלקם מאוד זרות לרוח של תורה וכדומה. אבל פה הטעות זה ש... אלה שאנשי היהדות, עכשיו למדנו גם את שלושת המחנות שלהם, מה שהרב קוק כותב שם באורות התחייה, אז כמובן פה אנשי התורה, אנשי היהדות, מה הם עושים? הם צועקים גוואלד, ומנסים רק להגיד כמה זה לא נכון הדעות האלה, כמה הם מזויפים ושקרים, ועל ידי זה הם רוצים בעצם לחזק את היהדות ולהגיד בעצם מה נכון, מי אנחנו, איך צריך להיות וכו'. וזה כמובן כבר הרב רומז לזה שספק גדול אם זה יעזור להם, כי בסגנון הזה הם רק גורמים לדעות האחרות להמשיך, והם מתבצרים בשלהם וכו'. בייחוד טועים הם מבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות מצד נשמתה ותוכנה רוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד התוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה, אבל מצד התוכן הרוחני בעצם אי אפשר להגדיר את זה. למה? היא כוללת כל בנשמתה וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. כל הגדרה כזו לגבה היא קיצוץ בנטיותיה, יש פה משפטים קשים, ודוגמה להקמת פסל ומסכה לשם הצביון האלוהי. שומעים מה הוא אומר? כמו שכתוב, לא תעשו פסל ומסכה. גם כשאתה רוצה לעבוד את השם, אז אסור לבנות פסל ומסכה, גם כשאתה רוצה דרכם, כמו חטא העגל לפי הכוזרי. עשו עגל בשביל לעבוד את השם, ועדיין זה... אז הוא אומר, אם אנחנו... דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, זה גם היה קצת העניין. הוא אומר, אנחנו נוריד את היהדות להגדרות מאוד מצומצמות. אז נכון, מבחינה מעשית, בסוף מה זה יהדות? בסוף יש תרי"ג מצוות, יש שולחן ערוך, יש י"ג עיקרים, יש דברים מוגדרים שאותם צריך להאמין ואותם צריך לעשות, בהם צריך להאמין, אותם צריך לעשות. אבל ודאי שאתה לא יכול להגיד שזה כל היהדות. זה היהדות המעשית שאפשר להגדיר אותה כדי לחיות. כדי לחיות צריך להגיד דברים. אבל אם אתה שואל מה זה יהדות, אתה לא יכול בעצם לשאול את זה, כי כמו שאתה לא יכול לשאול מה זה אלוהות. הרי היהדות זה הגילוי של האלוהות בעולם. את האלוהות אתה יכול להגדיר, או שהיא כוללת הכל. אתה לא יכול להגדיר, כי היא כוללת הכל. ולכן יש נקודות אמת בכל דבר בעולם, כי הכל בעצם אלוקי. ולכן גדזן גם ביהדות, בגלל שהיא הגילוי של האלוקות בעולם, בעצם היא כוללת הכל. קצת כמו שהיה לנו בפסקה שמה, הקודש העליון, כן, י' ג' ג' מחנות מתאבקים במחננו, הקודש, האומה והאדם, והקודש העליון הוא כולל את הכל. הקודש העליון הוא לא מכניס את עצמו לתוך לתוך המעשים, לתוך הפירוט של הדברים, אלא הוא מדבר רעיונית. מבחינה רעיונית, תרף יגיד הרב, כל הדעות האלה שנאמרות פה עכשיו, שיוצאים נגדם וכולי, צריך לראות, יכול להיות שיש להם מקום באיזשהו נקודה פנימית, יכול להיות שיש איזו נקודת אמת. לכן, ההגדרות פה ממש קיצוץ בנטיות, זה ממש נאמר על מי שכופר, או הקמת פסל ומסכה. דומה הוא בזה, עכשיו הוא מסביר את זה קצת יותר, דומה הוא בזה ערך ישראל, הנושא היהדות בין העמים, לערך האדם בין כל הבריאות. לבריאות רבות, יש יתרונות שאינם באדם. אבל הצירוף הכללי של הסגולות ועליית הרוחניות על ידם, להשכיל בשכל את השימוש של הכוחות הכלולים בו בכוח ובפועל, זה עושה את האדם לחטיבה עליונה בעולם. כן, ישנם עמים רבים שלהם כישרון מיוחד, יותר גדול ממה שנמצא כישרון ההוא בישראל. אבל ישראל, בתור התמצית של האנושיות כולה, מקבצים בקרבם את סגולות כל העמים כולם, והן מתאחדות בתוכם בצורה אידיאלית קדושה, באחדות נישאה. כן? זאת אומרת, הוא אומר, הוא חוזר על זה, אגב, בכמה מקומות על המשל הזה, גם באורות ישראל יש את זה, שנגיד האדם כלפי כל בעלי החיים. אז האריה מאוד גיבור, והצבי רץ מהר, והנשר אף. אבל זה מה שיש לו, יש לו כוח אחד חזק, זה הכוח שיש לו. מה יש לאדם? לאדם יש את כל הכוחות כולם, בצורה תמציתית, בצורה מרוכזת, בעצם אומר שהוא כללי, בעצם זה אומר שהוא שייך להכל, זה גם אומר שהוא מנהיג את הכל, בסוף האדם הוא מנהיג את כל העולם, הוא מכוון את כל העולם. זה הדבר, עם ישראל ביחס לאומות העולם. לאומות העולם, שכל אומה יש לה איזה תפקיד, יש לה איזה דעה, יש לה איזה אידיאל, יש לה איזה עניין. אבל זה אחד, זה משהו מסוים, אחד, מרוכז, מופיע בהיסטוריה באיזשהו כמה מאות שנים כאלה ואחרות, אבל זה לא כללי. זה לא כלל עולמי, זה לא כלל, זה לא אלוהי, זה לא כלל היסטורי. זה משהו שהוא חלק, חלק מסוים, משמעותי, אבל חלק. עם ישראל, אולי הוא לא גיבור כמו ההוא, והוא לא חזק כמו ההוא, והוא לא, וכן הלאה, הוא לא מוזיקאי כמו ההוא, והוא לא, לא יודע, מדויק כמו ההוא, אבל יש לו את הכל. יש לו את הכל בתמציתיות. יש לו את הכל בריכוזיות, יש לו את הכל ביכולת הכללה שכוללת את הכל. אז אם אתה מבין שככה זה בנוי, אז עם אלה גם בתוך עם ישראל אתה לא נבהל מכל מיני דעות ואמונות ותפיסות, כי אתה מנסה להגיד, רגע, אז אם הם פה חלק, הם יהודים, הם חלק מעם ישראל והם חושבים משהו, הנקודה הזאת שהם חושבים, יש לה איזה נקודת אמת באיזשהו מקום בתוך המכלול הכללי של התפיסה האלוהית הכללית. הסתכלות חודרת ביותר, צריכים אנו למאורעות האלה, הסתכלות כללית ומקפת, ועם זה חודרת עד לפנימי פנימיותם של כל המון הדעות ותוכני הרעיונות האמוניים בעולם. עכשיו אני נכנס ככה להסביר את הדבר הזה עוד יותר לעומק, ובסוף לחזור למשמעות שלו. כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו, ולפי מידת ודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך אינו מבטר את זכותו לאחרים לשתפה ממו. הכלליות, הוודאות והייחוד תלויים הם זה בזה. פה הוא אומר עיקרון מאוד מעניין, שימו לב, שלושה דברים חייבים ללכת ביחד. אחד, כלליות. ככל שאתה יותר כללי, זה יותר גדול, זה יותר כולל, זה יותר אמיתי, וזה יותר ודאי, וזה לא נותן מקום לאחרים. זאת אומרת, הוודאות היא כזאת שאומרת, מה שלא ודאי, מה שלא שייך לפה, הוא לא נכון. כלומר, כשיש משהו כללי, עכשיו אתם תשאלו בצדק, לפחות אני שאלתי את עצמי, רגע, זה דווקא לא מסתדר לי. אם זה כללי, אז זה לא כזה מיוחד שהוא רק רואה את עצמו. אם זה כללי, אז זה אחד שהוא רואה את האחרים. הוא נותן מקום גם לאחרים. הרי הוא כללי. אז הרב תכף יגיע לזה. יהיה פה שתי דרגות. אני אגיד כבר את המבנה שהולך להיות פה. פשוט נראה את זה כתוב בפנים, כתוב מאוד יפה. השלב הראשון הוא שהוודאות, היא רואה ודאות, ואז היא אומרת, שמה, זה אמת, זה לא אמת, זה לא נכון. תצלק את זה מפה, זה לא... הכלליות בצד הראשוני שלה, היא רואה משהו מאוד גדול, מאוד אמיתי, מאוד ודאי, ולכן היא, זהו, היא על זה, ואין עוד מלבדו, אין עוד משהו חוץ מזה. שלב הבא, אחרי הוודאות הזאת, יש שלב גבוה יותר, שמתוך הוודאות הזאת, ותכף נראה את זה כתוב פה במפורש, וזה מדהים, מתוך הוודאות הזאת, אתה בא ואתה אומר, דווקא בגלל שזה כל כך כללי וכל כך כולל, אני יכול עכשיו לראות את נקודת האמת שיש בכל מיני דברים חלקיים, ובלבד שאני מכיר בנקודת האמת הוודאית הכללית שהיא המקור של הכל. מתוך כך אני יכול לתת מקום לכל מיני חלקי אמת, אם נקרא לזה ככה, שיש להם נקודת אמת בתוך הנקודה שלהם, אבל היא לא כוללת הכל. זה בגדול, גם אם זה לא ברור לגמרי, תכף נראה את זה מפני ואז יהיה ברור. אז קודם כל הוא נותן דוגמה מאוד מעניינת. מי שפה מבין בפיזיקה אולי גם ידע להסביר את זה, אני לא מספיק מבין, אבל את העיקרון אפשר להבין. נותן דוגמה, למשל, שיטות התכונה הישנות, תכונה הכוונה היא הפיזיקה, שהיו חזיונות פרטיים מתפשטים, רק על גבול התכונה בלבד. היה הספק תמון בקרבה, עד שהיה מרגלה בפומיו של התוכנים, תוכנים זה אפשר לקרוא לזה המדענים, שתאורי התכונה והנחותיה אינם רק למצוא איזו הצעה לפתרון שינויי התנועות הרבים של הגרמים השמימיים, ושאפשר שהפתרון יהיה בדרך אחר. שימו לב, ומיום שחוק כוח המושך, מה זה כוח המושך? כוח המשיכה, החל לפתור את השאלות התכוניות, מתוך שהוא חזיון קוסמולוגי כללי, השליך מעליו את עבותות הספק, ומזה בא גם ההבדל השני, שהתכונות הישנות היו נוחות להשתתף אלה באלה. אמרו קצת מזה, קצת מזה, מה שאין כן התכונה החדשה, כן המדע החדש, שמתוך תכונתה הכללית הוודאית, קנאיתי. ואי אפשר שיאמר אדם לפתור קצת מחזיונות התכונה על ידי כוח המושך, ושאריתם באיזה פתרון אחר מהתנועות הגלגליות שעל פי ההצעות הישנות. שואלים מה הוא אומר? הוא אומר, לפני ש... ניוטון, לא? ניוטון גילה את המשיכה? ניוטון. לפני שגילה ניוטון את המשיכה, ואז היו צריכים לנתח כל מיני תופעות בעולם ולהבין איך זה עובד, איך התנועה של כדור הארץ ואחרים, ומה קורה בתוך כדור הארץ וכדור. והיו כל מיני השערות, והם בעצמם הבינו שזה השערות, שהיום הם כאן, ומחר יכול להיות שהם יהיו אחרות, כי הם הבינו שזה לא מוחלט, זה לא ודאי, זה לא כולל, זה לא נותן פתרון לכל הדברים, נותן פתרון לחלק מהדברים. הגיע כוח המשיכה, כולם הכירו שזה משהו שאי אפשר לחלוק עליו. זה כוח אמיתי, זה כוח כללי, זה כוח גדול, זה כוח ודאי, ולכן הוא לא נותן עכשיו מקום לאחרים. עכשיו אתה לא צריך להסביר דברים על פי כמה הנחות וכמה, זהו, זה הדבר המרכזי, הוא מסביר לך עכשיו בצורה מרכזית הרבה מאוד מהדברים שלא ידעת איך הם עובדים, איך הם פועלים. הנה, זה נותן לך את הדוגמה. זה כמובן נותן רק כדוגמה לזה שכשיש לך משהו ודאי, הוא בעצם פוסל את כל הדברים שהם היו בבחינת ספק, והסבירו לפניכם כל מיני דברים. כל זה כמובן רק בשביל להסביר מה קורה בעולם הרוח, בעולם הרוחני. ואז הוא עובר לעולם הרוחני ואומר, כן, בהופעות הרוח, הייתה האליליות סבלנית, וההכרה של האחדות הקנאית, מתוך שהיא כללית ולא פרטית, ודאית ולא מסופקת, הרי היא מיוחדת ולא משותפת. הכלליות אינה סבלנות על פי הצורה החיצונית של הסבלנות, אבל בתוך קנאתה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסבלנות. זה משפט חשוב, כי פה הוא כותב את מה שאמרתי קודם, עכשיו הוא יסביר את זה. מה קרה באליליות? אליליות זה איזשהו פתרון אמוני זמני, כשאין משהו אחר, אבל היא בעצמה לא כל כך קנאית בצורה גדולת שאומרת שאין משהו אחר, אלא זה כמו התיאוריות המדעיות שהיו לפני כן. אמרו, אולי, אולי ככה, אין משהו אחר, אז בוא נאמין במה שיש. זה לא קנאי, כי זה לא ודאי. זה נותן כאילו מקום, יש לו סבלנות, אין זה מסבלנות, זה לא סבלנות אמיתית שמגיעה ממקום אמיתי, ועכשיו מתוך הכלליות שלו נותן מקום גם לאחרים. אלא הייתי, הוא אומר את זה בעצמו, הוא אומר, זה סבלנות של חולשה. מה זה סבלנות של חולשה? כשאתה לא בטוח במה שאתה, אז אתה שומע אחרים, כי אתה אומר, תשמע, אני חושב ככה, אבל אני לא בטוח שאני צודק, אז מה אתה אומר? מה אתה אומר? כבר אני מקשיב לאחרים ונותן להם מקום, כי אני לא יודע אם מה שאני אומר זה 100% נכון. אז זה לא סבלנות שמגיעה מעומק, מבירור, מזה. זה סבלנות שבאה מחולשה. מה זה סבלנות שבאה מעוצמה? זה משהו שהוא מאוד חזק, מאוד ודאי, מאוד ברור, מאוד גדול. מתוך זה, הוא דווקא מוכן ורוצה להקשיב לכל הקולות כדי לחדד יותר את הוודאיות שלו, כדי לעשות את זה עוד יותר גדול. הוא יודע את הוא יודע את האמת, הוא יודע את ייחוד השם, הוא קורא לזה האחדות הקנאית. האחדות הקנאית, הכוונה היא אחדות השם. זאת אומרת, ברגע שיש אמונה באל אחד, ברגע שעם ישראל בא לעולם והביא את האמונה באל אחד, זאת ודאות אמונית, אלוקית, ברורה ומוחלטת. היא לא נותנת מקום לאליליות ולדברים שהם לא אמיתיים להיות פה. מה כן? מתוך ואחרי הוודאות הגדולה הזאת, אתה יכול בהחלט לעשות להבין מה נקודת האמת שיש בנצרות, כמו שעשה הרמב״ם, ובאסלאם, ובבודואיזם, וכמו שהרב קוק כותב בהרבה מקומות, ובתורת ההתפתחות, ובאלף ואחד תפיסות ומחשבות ודעות שיש בעולם. כי בסוף, בגלל שאתה ודאי באמונה, אז האמונה כוללת הכל. היא לא צריכה להתנגד, היא לא צריכה להיות לחוצה, שזה סבלנות של חולשה. סבלנות של חולשה זה או להקשיב לאחרים כי אתה לא בטוח באמת שלך, או לדחות אחרים כי אתה פוחד שהם ידחו את האמת שלך. אבל בכל מקרה זה מגיע מחולשה ולא מעומק, ולא מבירור. אבל ברגע שזה מגיע מבירור, אז אתה חזק על הדברים, ודווקא בגלל זה אתה יכול להקשיב לכל הדעות ולכל הדברים. סיפור מפורסם שאני מספר תמיד בהקשר הזה, הנה, במעלות, שנות ה-90, הייתה עלייה גדולה מאוד מרוסיה. הגיעו למעלות אלפי עולים. וככה קצת אימצנו אותם במשפחות הישיבה וכו'. הייתה אישה אחת מאוד, ברמה מאוד גבוהה. כמו כולם, שם הייתה בתפקידים מאוד זה, פה היא הייתה, זה אבל בהתחלה לפחות. והיא התחילה להתקרב ליהדות, והייתה מאומצת אצל הרב ויצמן בבית. כולנו אימצנו ככה כל מיני אנשים. והיא התחילה להתעניין ביהדות, והיא התחילה גם ללכת לאנשים של ש"ס וחרדים וזה, כדי לברר מה האמת, כאילו, מבחינת ה... ואז היא אמרה יום אחד, זהו, אני החלטתי, אני נצמדת אליכם, כאילו, לישיבת הסדר. אמרו אותה, למה? אומר, תראו, הייתי בהרבה בתים. כל אחד מהבתים שהייתי, היה פה איזה ספר שהיה חסר בו. ההוא לא החזיק את ההוא, ההוא לא החזיק את ההוא. זה ליטאי, לא החזיק את החסידי, ההוא חסידי, לא החזיק את הליטאי, ההוא זה, לא החזיק את הרב קוק. רק בבית אחד ראיתי את כל הספרים. הבתים שלכם, אתה אצל הרב ויצמן, בתים שלנו, ופה ראיתי את זה. ראיתי את כל הספרים, לא רק את הרב קוק. ראיתי את הספרים אחרי זה, הליטאים. אמרתי, מי שמחזיק את כל הספרים, כנראה שהוא אמיתי, כי הוא לא מפחד מאף אחד, הוא מאמין בדרך שלו, מתוך שהוא מאמין בדרך שלו, הוא מקבל, והוא מקשיב, הוא שומע, והוא בשיח עם הדרכים האחרות, לא סותר. זה ממש סיפור מעניין, כאילו, אישה מאוד ברמה, כאילו, כדי להבין את הדבר הזה מעצמה, בלי שמישהו ידקלם לה את זה. היא מתוך החוכמת חיים שלה, הבינה שככה צריך לבחור דרך בחיים, פי הדבר הזה. וזה מה שהוא אומר פה. אז הסבלנות החלשה, מחלשת החיים, באה מתוך גילויי רוח פרטיים שאינם משוקים אינם משוקים, כן, מלשון להשקות, בטלה, בטל, שון טל של הכלליות. והקנאות הממארת באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילויי רוח הפרטיים שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה, כדי שהם רק גילויים פרטיים אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שחוץ מחוגם. ובצרות אינם, ביתר הגילויים, שאינם יכולים לחוללם, אינם כי ממעטים את התפשטות החיים וממעטים את דמות גילויי הרוח. כלומר, הקנאות הממארת שהוא קורא לה, קנאות הממארת זה אלה שהם כאילו ודאים בצד שלהם, אבל בעצם הוודאות שלהם היא מאוד קטנה, היא מאוד מצומצמת, לכן הם לא יכולים, מסתכלים בעין לא טובה על האחרים, פוחדים מאחרים, מסתכלים עליהם בשלילה וכדומה. בכיוון ההפוך, אבל ההכללה העליונה נותנת דווקא על ידי מרחב ודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד, המביא את הקנאה המשובחת, כן, קנאה משובחת, קנאה של פנחס, המולידה את גאונות הרוח, המסתרה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף. השם בדד ינחנו, ואין עמו אל נחר. ומתוך שהיא כללית, מפני שבתוכה כלול כל, אינה יכולה על פי טבעה להוציא כל דבר משלטונה והכללותה, ולכל היא נותנת מקום. כן, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה נראה סותר. רגע, אם זה ודאי וכולל, אז הוא לכאורה ודאי, הוא רק הוא. אז הוא לא נותן מקום לאחרים, הוא ייחודי. הוא אמר בהתחלה, כלליות, ודאות וייחוד. ייחוד זה, זאת האמת, לא אחרת. אם זאת האמת או לא אחרת, אז אתה בעצם שולל אחרים. התשובה היא לא. כשאתה כללי באמת, אז אתה יכול לשתף בין ודאות לבין פתיחות ונתינת מקום. לכל היא נותנת מקום. אבל בזה היא רק מרבה את הופעות ההוראה, בתוך כל סגנוני החיים וגילויי הרוח. וחפץ הסבלנות היסודי שלה הוא ליתן מקום לכל נטייה של אור, של חיים ושל הופעה רוחנית. כן? אתה רואה את הכל, רואה את כל התמונה, מתוך זה אתה יודע שבעצם יש מקום לכל דבר, השאלה היא איזה מקום, מה בדיוק המקום לחדד אותו, לשים אותו בדיוק בזווית הנכונה, בפוקוס הנכון, במרחב הנכון, ואז הוא בהחלט חלק מאותה ודאות כללית, שהיא האמת בעצם בהתגלמותה. כן, ממשיך עוד קצת התיאור הזה, יודעתי כי בכל יש ניצוץ אור. הניצוץ האלוהי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות. שימו לב, האמונות, כן, באמונות. אמרנו, נצרות, אסלאם, בודואיזם, כל דבר שזה נקודת אמת. השאלה היא איזה נקודה זה, כמה זה, זה אחוז אחד, זה 90%, איזה חלק זה. בתור סדרי חינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח והחומר, השעה והעולם, היחיד והציבור שלה. אלא שהם בהדרגות שונות. כן, הנקודות הניצוצות אור אליהם בדרגות שונות. כשם שכוח הצומח, עכשיו גם פה יש דוגמה נפלאה, ככה מהטבע, כשם שכוח הצומח, אחד הוא מתגלה בארז אשר בלבנון. ארז זה עץ מדהים, שדרת ארזים, הייתי בלבנון, באמת אחת החוויות הנפלאות, עשינו מהגזרה המערבית, מביירות, הגזרה המזרחית, כביש ביירות דמשק, שם הדרך, אתה עובר בדרך שמנחה ומשמאלך, סדרות של ארזים, משהו באמת מדהים. אתה יכול להבין מה זה הדיבור הזה על ארזי לבנון, לא איזה אחד פה, אחד שם, שאתה רואה ככה בארץ, אלא זה מדהים. אז זה כוח ענק, כן, מתגלה, ובאזוב אשר בקיר. אותו כוח צומח, אחרי שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. אותו כוח צומח, יגדל פה ארז, ושם הוא יגדל איזה אזוב על הקיר. זה בסדר, צריך אותו וצריך אותו. כן, אור הניצוץ האלוהי בא בגבוהה שבדתות ואמונות באופן עשיר, ודרך רוממה וברורה שבהם באופן מטושטש. בעוני ובשפלות, כמו זה יכול, הרשעה והבערות האנושית, היוותה את הדרכים של נטיית האדם הכללית, השואפת אל הטוב, אל האמת, אל האושר הרוחני במעמקי מובנו. אבל גם במעמקי הקליפות היותר גסות, גנוז וחבוי הוא אותו הניצות הטוב, אור השם, אור האורים, שאי אפשר לנו לבטאו, ואיננו יכול להתלבש באותיות של שום מבטא, גם לא של שום רעיון. אז הוא אומר, בסוף כוח הצומח, הכוח הרוחני של אמונה, הוא יכול להופיע צורך העניין בעם ישראל כמו בארזי הלבנון. זאת אומרת, כוח גדול, עוצמתי, משמעותי, לאורך שנים של היסטוריה, של עם שלם, של תורה גדולה, של נבואה, של מקדש. ויכול כוח האמונה הזה להופיע גם דרך דתות אחרות, דרך תפיסות אחרות. רק ששם זה כמו האזוב אשר בקיר. זה נקודה קטנה של אמת. היא באה להביא משהו לעולם. צריך להבין מה היא באה להביא לעולם. ואז הכל בסדר. אם מתשתשים והופכים את הכל אותו דבר, הכל באותה כמות, הכל באותה מידה, אז זה בעיה. אבל אם יודעים לתת לכל כוח את שלו, ואז הוא מפליג כדרכו ואומר, אפילו הרשע, הרשעה והבערות האנושית, כן, שזה הכי גרוע לכאורה, אבל ידוע שהרב קוק אומר, מחות, תמחת זרחי המלאק, מתחת השמיים, מתחת השמיים אין לו קיום, מעל השמיים יש לו קיום. אבל גם המלאק, שהוא שורש הרע, והוא שורש הכפירה והרוע, יש לו נקודת אמת. למה? כי צריך גם רע בעולם. יוצר אור ובורא רע. יש בו גם ברא את הרע. אז גם הרע הוא חלק מהסיפור.
זה משמעותי, כאילו, מבחינת, האם אנחנו, כאילו, איפה הפער בין זה שכאילו, יש את הידיעה שיש אמת, לבין זה שאנחנו לא נרצה להתעסק עם כל דבר ודבר. כאילו, לאו דווקא נרצה ש... כל אחד, לא יודע, בשיעור א', ייחשף לכל הדברים באותה עוצמה. יכול להיות שיש הדרגה,
ברור.
לא יש נדעת
פה תמיד יהיה הבדל בין הדברים הכלליים לבין האנשים הפרטיים, בין התיאוריה לבין המעשה. זה קודם כל תיאוריה, כל זה אמת לאמיתה. זה מאוד חשוב, כי הנקודה התיאורטית הפנימית פה היא מאוד משפיעה על כל המבט, על כל ההסתכלות. אחרי שאתה יודע את זה, שכל דבר יש אמת וכל זה, אתה לגמרי יכול לבוא ולהגיד, עכשיו אני לא בזה, אני עכשיו לא נפתח, עכשיו לא טוב לי להיפתח, שיעור א', יכול להיות זה גם בגיל אחר, בתקופה אחרת, לא טוב לי עכשיו להתעסק עם זה, עכשיו אני בונה את הקודש, עכשיו אני בונה בפנים, אבל אני יודע בתוך תוכי אי שם בפנים, פה מאחורה, אני יודע שהאמת היא מאוד כוללת, היא מאוד אחדותית, ויש נתינת מקום כל הדברים האחרים. רק אם אני אעשה את זה לא בזמן, אז גם המלאק יש לו מקום מעל השמיים. לא מתחת השמיים צריך להחריט אותו, כן? איך זה עובד ביחד? אתה פה צריך להרוג אותו, ואתה יודע שמעל השמיים יש לו מקום. איך זה מסתדר? אם אני צריך להרוג אותו פה, אז איך יש לו מקום? כי במציאות שלנו כרגע, אם הוא יהיה בעולם, הוא לא עושה טוב לעולם, הוא לא עוזר לעולם להתקדם מבחינה מוסרית, מבחינה אמונית, מבחינה רוחנית, הוא לא טוב. צריך למחות אותו. אבל אם כל זה שאתה מוכר אותו, אתה יודע שזה שהוא היה פה ומחית אותו, בזה היה משהו טוב. כי בעולם צריך גם רע, כי העולם הוא יוצר אור ובורא רע. עושה שלום, בורא את הכל. יש פה מכלול של משיכות לכל מיני כיוונים, צריך שיהיה לך את הכוח הזה כדי שתתגבר עליו. אז יש לו זכות קיום, בזה שאתה צריך להתגבר עליו. ועצי הרע שלך, אתה יודע שהוא, אתה צריך למחות אותו עכשיו, אולי אפילו למחות אותו לגמרי, אולי לדכא אותו, אולי להכניע אותו, או אתה, אין לך עוד את הכוחות עכשיו לקדש אותו, אתה צריך להכניע אותו, אבל אתה יודע שיש לו מקום. המקום הוא עכשיו כדי שתכניע אותו. אחר כך המקום הבא שלו יהיה כדי שתכניס אותו אליך. זה כל פעם תלוי באיזה שלב אנחנו נמצאים, גם מבחינה אישית, גם מבחינה ציבורית. מאמר הדור, הרב קוק מדבר על עם ישראל, שיש לו תקופות שהוא כובש, ויש לו תקופות שהוא הופך, שהוא זה. כלומר, יש תקופות בהיסטוריה, גם בהיסטוריה האישית. אבל מה שהוא יוצא פה נגד, זה כנגד נגד התפיסות שהן רק מקנאות, מקנאות מתוך לחץ, לא מתוך ביטחון, אלא מתוך חשש, מתוך חוסר ביטחון, מתוך ודאות מאוד מצומצמת, פרטית שהיא לא רואה את המכלול כולו, ואז היא גם יוצרת אנטי, כן? היא יוצרת התנגדות יותר גדולה, כי לא רואים שום, הצד השני רואה שאתה לא רואה בו שום נקודת אמת, אז הוא מתנגד עוד יותר. ולכן הרב כל הזמן, וכל אורך הדרך, מכל מיני כיוונים, כל הזמן צועק את הצעקה הזאת, שבדור שלו הוא חי את זה מאוד חזק. צד אחד היישוב הישן החרדי, מצד שני אנשי העלייה השנייה, עם התיאוריות, התפיסות החדשות שלהם. אז צריך לומר לכולם, יש פה, מבחינת הרב קוק, הוודאות הגדולה היא האמונה כמובן, אבל דווקא מתוך זה היא יכולה לתת מקום והיא לא לחוצה. אבל זה צריך להיות מישהו כמו הרב קוק. אחרים כנראה פשוט לא היו כאלה. הרב קוק גם אומר להם באיזשהו מקום, אומר להם שם על הרדבז באיגרת הקנה, אומר לו, אתה... לך באמת לא טוב להתקרב אליהם, לא למדת פנימיות התורה, אין לך את הכוחות הפנימיים, אל תתקרב אליהם. אבל אני, מילים אחרות, עדינות, הוא אומר, אני יכול, אני לא ייפגע מזה, אל תדאג. למה? כי הוא חי מאוד חזק את הוודאות האמונית הגדולה, ומתוך זה הוא יכול לתת מקום, וזה לא מחליש אותו ולא מוריד אותו. טוב, בואו נסיים פה את הפסקה. כן, אז הוא אומר, והעולם הולך ומתבשם, הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה, ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך מהמכשולות, התאיות או הטעויות הולכות ומתמעטות, וסיפוחי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים, בצורה חיובית. נשאר בחובו, בעצם תוקפו, עוז הרוח הפנימי הדוחף את ניצוצי הטוב להתגלות. וניצוצי הטוב שהם זיקי אור אמת מזוהר, אור אלוהים אמת, מתחילים להתראות מתוך חגבי ארצות מאפליות. על כן מתחילים להתנוצץ אבקי האמת והאור המפוזרים בין כל האמונות השונות, שכולם נובעות ממעיין החי והיחיד שעיקרו ושורשו הוא תמיד אור ישראל. האמונה הטהורה עומדת הבסיס היחידי שמעמידה לעד, מעמדה לעד שלעד לא ימעד. כן, הרי אנחנו מגיעים מהגלות עם המון, 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 המון תפיסות שקלטנו שם, דיברנו בשיעור לפני כן, תנועה קיבוצית, מגיעה מהעולם הקומוניסטי ויש עולם סוציאליסטי, וכל זה מגיע לפה. מגיעים לפה את כל האמונות האלה. ואומר הרב קוק, זה מצוין. הנה, אנחנו הולכים ומפלסים את הדרך. מביאים דעות, הדעות האלה מגיעות. אנחנו, מבחינת הרב קוק, אנחנו זה ודאות של אמונה ותורה וקודש עליון, מתוך זה אנחנו עכשיו מסתכלים, לוקחים כל דעה, רואים מה הנקודות החיוביות שבה, לוקחים אותה אלינו, מה שלא נלחמים בזה ודוחים את זה, אבל לא דוחים את הכל, אלא לוקחים, ואז לאט לאט הכל יתחיל, כל הערפל יתפזר, כל הבלבול הזה, כל המתח הזה בין הדעות יתפזר, כי כולם יראו איך הדברים שלהם מקבלים מקום, איך התפוסה שלהם, האמונה שלהם, מקבלת מקום בתוך המארג הכללי של הוודאות האמונית הגדולה. בפועל, זה מאוד מתסכל, את הרב קוק מאוד קשה לו, מאוד כואב לו. כמובן לראות שזה לא בדיוק קורה, אלא בפועל מה שהוא חווה, זה את המתח העצום ואת את הניכור ואת את ההבדלים וכו'. והוא גם צועק, המסקנה שלו פה. לכן, תחת לדחות את כל תוכן ההרג המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצאת ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התאום, מקום שלטון החושך הממית הנשמה ועוצם גבורתו, מה שבאמת לא יצלח בידו, סוגריים, כן? למרות שהם מנסים, וזה נראה כאילו שזה הולך נורא והיום, כמו שאומר בהתחלת הפסקה, מעוותים את דרכם. כמו שאתה רואה היום, אתה משתגע לפעמים, אתה רואה באמת אנשים הולכים אחרי תפיסות סופר ליברליות ומתירניות וזה, ואנשים נמשכים אחרי זה, בלי להבין, בלי לחשוב יותר מדי. אבל זה לא יצליח לאורך זמן, כן? מה שבאמת לא יצלח בידו, זאת אומרת, זה לא באמת יחזיק מעמד לנצח, הדברים הלא אמיתיים, הדברים הם נראים כרגע חזקים, עוצמתיים, וואו, וזה, מצעדי גאווה, וכל מיני דברים שנראים לנו, וואו, איזה עוצמה, יש פה איזה כוח, אפשר, אף אחד לא יכול עליהם, אף אחד לא אומר כלום, כבר אסור להפגין נגד, אסור זה, בסדר. אבל הנקודה היא לא סתם להתנגד, אלא לבוא פנימה אל תוך הקודש העליון, לבוא ולהסתכל מה נקודת האמת שיש מאחורי כל... מאחורי כל מצעד, ומאחורי כל דעה, ומאחורי כל דבר, יכול להיות נקודת אמת אחת מתוך קליפות, מלא קליפות. אבל אם ככה תהיה התבוננות, אז כל השיח יהיה אחר, כי הוא לא יהיה רק של התנגדות, אלא הוא יהיה גם של חיפוש אמת בתוך הדברים. צערנו עדיין נראה רחוק מזה, אבל הרב, לא מפחד בדרך ארוכה, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות שיש באורם של ישראל. לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם, הרי הוא נובע ממקורו, הוא מתחבר אליו בחיבור טבעי. אז מכל הניצוצות המתגלים מחדש, יתווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה, בכוח אלוהים שבה, ולבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו, ולא יוכלו לראות בשדדות אחרים. גם אותו אמירי אשר החלו לחשוב שעכשיו הוא מקומו, ועתידה הסבלנות להתפשט, סבלנות החיובית, כן, עד שיוכל רוח האדם בכללו, למצוא את הניצות התמיר בכולן, ומאלה ייזרק כל השיג הלאה, כן, השיג, הקליפות. אז הוא מביא פסוקים שהוא מביא אותם הרבה פעמים, והסורותי דמיו מפיו ושיקוציו מפן שיניו, ונשאר גם הוא לאלוהינו. כלומר, נוציא את הקליפות מתוך האמת, וצורפו כל הניצוצות לאבוקה יותר גדולה, ואז תהפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם וכו'. מביא עוד פסוק שמתאר את זה. כל פנים, אז אם אנחנו חוזרים להתחלה, כן, לצער שלו, לראות איך יש שטף של דעות זרות, עבודות זרות, נכנסות לכל המחנה, לוקחות לבבות רבים, צד שני צועקים, כן, אחינו החרדים רוצים לבטל את הדעות האלה, גדרי היהדות, שומרים גדרי היהדות, ובאמת, הם לא עושים דבר נכון, כי הם מצמצמים את היהדות למקום מסוים, ואז זה עצמו כבר לא אמיתי מספיק, ואז הביקורת גם לא נשמעת. לכן לצורך העניין, צריך להגיע ליהדות הכוללת, העליונה, הגדולה, המוחלטת, ואז מתוך זה, מתוך הוודאות הזאת, התורנית, האלוקית, האמונית הגדולה, אפשר יהיה לתת מקום לכל הרוחות, לכל הדעות, במידה ובמשקל הנכונים, ובאמת ליצור בעזרת השם חיבור בעם ישראל. כן. כוח בעזרת השם.